שמעתי הקלטה של האדמו"ר מלובביץ', הוא אומר שם שהוא מדבר על הדברים האלה ביום טוב ראשון של שמיני עצרת, כאילו לא בשמחת תורה, כדי שגם בני ארץ ישראל לא יוכלו להקליט. אבל כל זה הוקלט. אני לא יודע מי.
על ידי נוח.
אני לא יודע מי עשה. לא צריך נוחי, אפשר לשיר בערב יום טוב.
נכון. כמה קפה, כמה סוכר?
שתי סוכרזית? שתי סוכר. זה כפית או איזה כדורים או שקיות? כדורים זה שניים צריך, כן?
כמה קפה?
כפית קפה, קפה גורני אם אפשר. כך כתוב במסעת ישרים. אהבת התענוגים בתשלום כל תנאים.
אם כבר אז כך.
כן. אני רוצה, באמת, הסוגיה של האבלות היא סוגיה גדולה ומשמעותית מאוד. יש עיסוק הלכתי עם כל מיני שאלות, והרבה פעמים רבנים שנשאלים נמצאים מול הצורך להתיר, לא תמיד אפשר, כן, לפי כל אחד, לפי כל שאלה, לפי מה שנתבאר בה וכולי. אני באמת לא באתי לפה בשביל לדון בשאלות הלכתיות, לדון מעניין וחשוב, אני רוצה קצת לעסוק בעיקרון. אז הרבה פעמים מדברים על אבלות במובן הפסיכולוגי. זה נכון שהאבלות יש לה תפקיד פסיכולוגי חשוב, אבל הכלל שלנו הוא שההלכה לא עסוקה, היא מתאימה לפסיכולוגיה, אבל היא לא עסוקה, היא לא באה לפתור בעיות. לצורך העניין, ייתכן וסביר להניח שנמצא כמה מחוקי הכשרות שהם מתאימים גם לצרכים בריאותיים, אבל זאת לא המטרה של התורה. המטרה של התורה תמיד היא או אמונית דתית או מוסרית. והאבלות יש לה ערך מוסרי עמוק מאוד. כן.
אני חושב שבהיסטוריה הכי יש איזה ברכיים, או לא זוכר מישהו
שמסביר
שזה גם לא בריא, אולי הרמב"ן?
אמרתי, סביר להניח שנמצא לפחות לחלק מהם.
אבל לא מסבירים שזה חלק מהעניין?
אני לא מקובל עליי. כל אחד והטעם שלו. אני לא מקובל עליי. אם אכן התורה הייתה רוצה לתת נימוקים מוסריים, הייתה צריכה קודם כל לאסור, למשל, לעשן. זה הרבה יותר מזיק מכל התירוצים שאתה נמצא
מוכר. עוד לא לבוא
ולהתיר
את זה בתור
אוכל
נפש ביום.
כן, אתה מבין, אם התורה תעמוד בתחרות של חוקי הבריאות, אני מניח שהחוזר של קופת חולים כללית או מאוחדת לזה יהיה יותר טוב. ובאופן כללי, כן, הקדוש ברוך הוא, העולם, הידע האנושי מחולק לחלקים. תודה רבה, ממש תודה רבה. יש ידע...
תמיים.
סודה אם כן, אבל לא צריך. ברוך את יעדים האלוהים, אבל כל יום שהכל נהיה בדבר.
אמין.
יש ידע תורני. ידע תורני, השורשים שלו נמצאים בסיני, בתורה עצמה, בתורה שבעל פה וכו'. כן, אנחנו יודעים שהעולם כדי להגיע לא יודע בדיוק למה, לידע, לאסטרונומיה, לפיזיקה, לרפואה, היה צריך לקחת מאות ואלפי שנים, וכל הידע הזה לא ניתן בסיני. הוא ידע שבני אדם צריכים להגיע אליו ולהתפתח לאט לאט. עכשיו, להזדקק לזה שהתורה, לא, אני לא אומר שלא תמצא בתורה הרבה דברים שהם מתאימים באופן נפלא, גם לידע מדעי וגם לפסיכולוגיה לזה. זאת לא המטרה של התורה. הקדוש ברוך הוא בא לעולם וירד בסיני כדי ללמד את האנשים לנהוג נכון מבחינה מוסרית ולנהוג נכון מבחינה אמונית. ואבלות, שחלק ממנה השורשים שלה היא מדאורייתא, יש כמובן גם הרבה דינים דרבנן, היא מובנית על התפיסה הזאת. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על העולם שהקדוש ברוך הוא ברא, קודם כל, הוא עולם שיש בו טוב, הרבה טוב אפילו, ויש בו גם רע. והאדם המוסרי מסתכל על העולם, והוא חייב לגבש עמדה. הוא לא יכול להגיד, זה לא מעניין אותי. כן, אני לא מדבר על מקרה, יש מצבים שבהם הכאב מגיע לאדם עצמו. אבל אפילו אם נדבר על דברים שקורים, כן, האדם, מי שהולך ברחוב ורואה לוויה, אומר את הגמרא, והוא לא מצטרף ללוויה, עליו הכתוב אומר, לועג לרש, חרף עושהו. איפה יש פה לעג לרש? סך הכל אני ממהר וכו'. יכול להיות שיש מצבים שבהם התירוץ שלי הוא טוב, אני באמת לא יכול להתעכב וכו'. אבל באופן עקרוני, לא להתייחס לרש שקורה בעולם, זה עוול מוסרי. זה עוול מוסרי וזה עוול אמוני. כי יכול אתה אומר, מתאים לי הדבר הזה שהקדוש ברוך הוא יהרוג בני אדם, והכל בסדר. לא, אנחנו אמורים להזדעזע. האבלות, מי שמסתכל על הלכות אבלות וצריך להתבונן בזה, באמת הלכות אבלות שהתורה וחז"ל סיפרו לנו, אין אותם היום בעולם המערבי. זאת אומרת, העולם המערבי, גם הוא, המנהג למות כנראה נוהג גם אצל גוי, וגם הם מצטערים על מות קרוביהם, זה טבעי ונורמלי, אבל התפיסה התרבותית שלהם מבקשת, פונה לאדם האבל ומצפה ממנו להיות בשליטה. החיים ממשיכים כרגיל. יש כמובן מקרים שאנשים לא מצליחים לעמוד, ואנחנו מתייחסים אליהם בהבנה, אבל אדם מגיע ללוויה, קרובי משפחה לובשים חליפה יפה, הם לוחסים יד, הם עיניים דומות, זה חשוב וזה נכון. אני לא אומר את זה בלאג, זו תפיסה עמוקה שלהם, שיש בה המון המון יופי, כן? האדם צריך להתגבר. התפיסה היהודית, האבל, החיים נעצרו. הוא לא ממשיך הלאה. הוא לא אומר שלום. את יודעים שאדם אבל יושב על הקרקע, יושב על איזשהו כיסוי, ומגיע תמיד חכם, הוא לא קם בפניו. אין עוד מצב כזה שבו אני לא קם בפני תמיד חכם. למה לא? תעזוב, איזה טעם יש לחיים, את מי יש לכבד, אין, חיים נגמרו. כולנו יודעים שהשבעה תיגמר, ואחר כך יגמר השלושים ונחזור לחיים. אם מישהו יגיד, אני רוצה להתאבד, אנחנו לא ניתן לו. אבל היחס הוא שאין אפשרות להמשיך. זאת אומרת, במילים פשוטות, האבלות, אני אגיד את מילה חריפה, יש בה נימה של מחאה. אנחנו לא יכולים להסכים עם המוות, המוות הוא לא חוקי. עכשיו, שיהיה ברור לכולם, המוות הוא עובדה. יש טוענים שזאת העובדה היחידה הבטוחה. אני אישית לגבי עצמי לא כל כך משוכנע. לא יודע, לא בטוח. אבל המוות, העיקרון שאתה אומר את המוות, הוא לא חוקי. כן? ויש איזו אמירה מוסרית מאוד, זו אמירה שאומרת שהקדוש ברוך הוא ברא את החיים, החיים הם הדבר הכי חשוב בעולם. הכי חשוב בעולם, כל התורה כולה היא בשביל וחי בהם. כן, החיים הם באור פני מלך חיים, החיים הם המקום שבו אדם פוגש את הקדוש ברוך הוא. עכשיו, אנחנו מכירים הרבה דיבורים נוספים, וצריך תמיד לדעת כל דיבור לאן הוא שייך. יש דיבורים שמתאימים ללוויה, ויש דיבורים שמתאימים לחיים. אבל התפיסה היא, החיים הם המרכז, והמוות הוא לא חוקי. וכאשר המוות קורה, והוא קורה, אז התגובה שלנו היא, אנחנו לא יודעים איך להמשיך. עוצרים את החיים. עוצרים את החיים. עונן, אפילו לא מתפלל, אוכל בלי ברכה, שותה בלי ברכה וכולי. אז הטעם שזה בבבלי כתוב שהטעם הוא משום עוסק במצווה. אבל תוספות מביא במסכת ברכות מהירושלמי, אני לא ראיתי את הירושלמי בפנים, אבל תוספות מביא שיש ירושלמי, כנראה יש, כן? שהטעם הוא שכתוב ימי חייך, ימים שאתה עסוק בחיים אתה מקיים מצוות, ימים שאתה עסוק במתים אין אתה מקיים מצוות. אחר כך יש שלב של אבלות, אנחנו חוזרים לחיים לאט לאט, אבל החיים, האבלות היא במפורש לא כואב לי, היא הרבה מעבר לזה. והמשמעות היא שהקשר של האדם עם הקרוב שלו הם חלק מהחיים שלו, והוא לא יכול, לא, אי אפשר. כשאדם נפטר, כביכול המוות חל גם על הקרובים שלו. לא לגמרי, אבל כן, משהו בתוך האדם הקרוב נפטר גם כן, מת גם כן, והוא לא יכול להמשיך.
ממש בזה
הלכות,
זאת אומרת, שכל אחד לפי
איך
שהוא מרגיש. אתה מרגיש ככה,
אתה עושה ככה. התשובה היא, שתי תשובות בדבר, וזה, אתה שואל שאלה יסודית מאוד, שנוגעת להרבה דברים. כן, גם בחתונה יש כל מיני הלכות. התשובה האחת היא שההלכה, התפקיד של ההלכה הוא להגדיר את החוויה, את הרגש הנכון, על ידי מסגרת הלכתית. כיוון שהרגשות הם דבר נזיל ונייד, ואנשים יכולים להרגיש דברים שונים, הדרך, למשל, לצורך העניין כיבוד אביהם, יש סדרה של הלכות. זה בא לבטא, כיבוד אביהם, היא לא מצווה מעשית נטו. כן, כתוב בחיי אדם במפורש, שכבוד זה גם בלב. אבל כדי להגדיר באופן מדויק את היחס, אנשים, אדם אחד יכול להרגיש יותר או פחות, ההלכה נותנת מסגרת. דבר נוסף, באבלות יש דבר נוסף, שהוא גם אם במקרה אני הסתכסכתי עם אח שלי, כבוד המת דורש שתקיים את זה לפחות באופן חיצוני. אבל האבלות עצמה היא חוויה, היא רגע שההלכה אומרת שאסור לאדם להשיח דעת מהאבלות. פירושו, בשבעת ימי האבלות אין נושאים אחרים, אני לא יכול לעסוק בדבר אחר. אין עוד מצב בעולם שבו אסור לאדם ללמוד תורה. כן, אין כזה דבר. חתן בשבעת ימי המשתה, הוא מגיע לאיזה שבע ברכות, מחכים עד שיתאסף בעניין וכו', הוא מציא ספר מהארון, הוא מסתכל, הכל בסדר. כן? כן, גם השבע ברכות ממש בגמרא שלא לומדים. אבל זה לא שאסור להסתכל בספר או אסור להסתכל. אבל אסור לו ללמוד תורה. הכוונה היא, לימוד תורה זה צמיחה. יש ביטוי שבישיבות הכרנו אותו כולם, שטייגן. שטייגן זה לצמוח. כן, ללמוד זה לצמוח, זה לגדול, כן? למידה באופן כללי היא צמיחה. בכל למידה יש בה, יש בה, יש בה התפתחות של האדם. האבל לא מתפתח. סטופ, איך אתה יכול להמשיך, איך אתה יכול להמשיך להתפתח? אז יש פה גם מסר שמתייחס לקריבת משפחה. אני אחרי שאחי נפטר וישבתי שבעה עליו, אחי הגדול לפני שנה וחצי, תפסתי את זה מאוד חזק. איך אמור להיראות קשר של אדם עם אח שלו בחיים, אם ככה ההלכה אומרת שצריכה להיראות אבלות? שבוע ימים ישבת על הרצפה, אין לך אפשרות לענות שלום לבן אדם? כן, אבל אחר כך דיברתי על זה בכל מיני מקומות, על קשר עם משפחתי והקשר עם אחים. ניגש אליי באחד הדרשות, לא משנה באיזה עיר קדושה בו בארץ, ניגש אליי בן אדם, אמר לי, תקשיב טוב, כבוד הרב, ההלכה אומרת שהאב שמחל על כבודו, כבודו מחול, וקל וחומר האח. אני ואחי מחלנו זה לזה על כל תקשורת. נשמע אחד על השני רק במקרה של לוויה. מפריע לך? אז אמרתי לו שאם אדם שמגרש אשתו ראשונה, מזבח מוריד עליו דמעון, אדם שמסכסך עם אח שלו, המזבח בוכה בכי תמרורים. הוא לא יכול להירגע. כן? גירושים אחרי הכל זה דבר שיש כזה מהלך של גירושים, יש כזה, הוא מצב לא טוב, הוא מצב שנועד למצבים לא טובים. אבל כן, אתה אומר, יצרה את האפשרות הזאת. אין דבר כזה שאין קשר בין אחים. אם אדם, תשמע, אדם הולך לגור בארץ אחרת, לצורך, עכשיו יש לו פרנסה, ואין, עוד לא המציאו את הטלפון, ואין דרך לשלוח מכתבים, מטבע הדברים, יכול לקרוא מצבים שאנשים מתנתקים, אני לא חושב שזה תמיד מבטא איזשהו עוול. אבל באמת, אתה יודע, אני הייתי, אז שדיברתי את זה עם אנשים, יצא לי כמה, אני הולך לנחם מישהו, הוא אמר לי, תראה, אני ואחותי גרים שנינו בירושלים, לא עברנו לגור בעיר אחרת, אבל בארבע שנים האחרונות לא נפגשנו. עכשיו היא נפטרה, באתי להלוויה כמובן, אני יושב שיבה, כן, אנחנו לא בסכסוך. רבו ישראל, התורה לא מתכוונת לזה. לא זאת כוונת התורה. יש מצבים בחיים, יכול להיות שיש מצב שבו בן אדם יש לו אח, לא יודע מה הפתרון, אם יש פתרון, הפתרון יותר טוב אולי לפעמים להתנתק, אני לא שולל, אבל באופן עקרוני, תראו מה זה קרבת משפחה, אברהם אבינו הולך להילחם על אחיין שלו. להילחם פירושו להעמיד בסיכון את כל מה שיש לו. הסוף הסיפור היה שהקדוש ברוך הוא עזר לו, כי מגן צריך בידיך. אבל אברהם אבינו יוצא להילחם בשביל אחיין. לא אחיין חבר טוב, אחיין שהיה צריך להיפרד ממנו. אבל לא יכול לפעמים, כן, זה קריבת משפחה. אבל יש פה עוד דבר נוסף, כן, אנחנו, לפעמים נראה לנו שאדם בוגר, זה תפיסת עולם הערבית באמת, מאוד, אני צריך להבין, המוות הוא חלק מהסיפור, מלכתחילה באנו פה לזמן מוגבל וכו' וכו'. לא, אנחנו אוהבים את החיים, רוצים את החיים, משקיעים בחיים, והתורה מעוניינת שתשקיע בחיים הרבה, בצורה נכונה וטובה, להעמיד את החיים בצורה אמיתית, בצורה, כן, היחס הנכון לקשרי משפחה, והיחס הנכון בכל, לכל הדברים של החיים, וכשהמוות מגיע, אנחנו לא יודעים לקבל את זה. זאת העמדה של ההלכה. אחר כך יש תהליך, וזה טבעי, וזה עובר, ומאוד מאוד מעניין שהעמידה המוסרית היא גם טובה מבחינה פסיכולוגית, וזה נכון. זה גם נכון שצריך לעבור את התהליך הזה וכו', אבל המטרה של התורה לדעתי היא לא הפסיכולוגיה, המטרה של התורה היא, זו תגובה אמיתית. קודם כל אני מתייחס לעובדה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, וזה לא סביר שיקרו דברים רעים. אנחנו מכירים את העולם, אנחנו לא חייבים להיות תמימים, אבל כל פעם שקורה דבר רע אנחנו אומרים, מה זה? למה? מה פתאום? כן, ביום טובה יהיה בטוב, וביום רע ראה אומר קהלת. זה שלב ראשון, שלב שני, החיים הם... כן, הרי אם, כן, אנחנו יודעים שהאבון, אחת משלושת העבירות החמורות ביותר בתורה היא רצח. למה? כי החיים הם מאוד חשובים. הם לא פונקציה של, תשמע, כמה אני יכול להרוויח מהחיים, כמה זה כדאי לי להרוויח מהחיים. לא, החיים הם הדבר בעצמו. כן, אחת הדוגמאות הטובות, זה חז"ל דרשו את זה, כן, ההדחה של מת מצווה. מת מצווה זה אדם שנתנו אותו מת, נפטר בן אדם, לא היה על ידו אף אחד. שהוא נפטר. אף אחד לא נמצא פה בשביל להתמודד עם זה. הגמרא, כהן גדול לא עובד את עבודת יום הכיפורים כדי לטפל במת מצווה. בדרך כלל ימצאו סגן ואפשר למנות מישהו אחר, אז כן יהיה, אבל גם אומרת הגמרא, גם אם לא יהיה מי שיעשה את עבודת יום הכיפורים, אז לא. שלא לדבר על זה שהכהן הגדול עצמו נטמע, כן? ונזיר נטמע, והכל. יש אפילו אב המיני בגמרא שיהיה מותר לחלל שבת בשביל מת מצווה. זאת אומרת, עבירות בקום מעשה לא עושים, רק ביטול, אבל לא מלאים את האדם שזה, לא מלא את הילד שלו, קודם כל הולכים לקבור את המת, אחר כך יעבור היום השמיני. למה? רבי סי, כל התורה כולה זה שכלול של החיים. אם החיים נראים ככה, אין מקום לשום דבר. אין מקום לשום דבר. קודם צריך לטפל בבעיה הזאת, ואחר כך נדבר עליה. עכשיו, המשמעות של זה היא, אם נתבונן בדברים בצורה כזאת, זה ישפיע על האופן שבו אנחנו ננהג ברכב, ישפיע על האופן שבו נתנהג בחיים באופן כללי, כי אם החיים באמת כל כך יקרים, תשמע, יש לזה עוד השלכות. יש לזה התוכנות, אני חייב לומר את האמת, למען הגילוי הנאות, אני עצמי ישנתי 31 שנים, ואני היום מסתכל על זה ולא מבין איך זה קרה. אבל זה היה. יש לי כמה וכמה תמונות שמתעדות את זה. כן, אבל עקרונית, כן, זה, יש פה תפיסה מוסרית. היחס לחיים, החיים הם לא פונקציה. החיים הם לא, תשמע, כן, אתה יודע אמא שלי נפטרה בתל השומר, היה שם איזה פשלה רפואית. אז ישבנו עם אמרו לה, תקשיב, כסף לא תרוויחו הרבה. כן, בחברת הביטוח עושה שיקול, כן, אישה בת 80, אין לזה ערך כלכלי. אם הייתה אישה צעירה וזה, אפשר, כמה שנים של עבודה, הייתה יכולה להכניס כסף הביתה, לא יודע, תלוי כמה, איזה הכשרה יש לה. אישה מבוגרת בת 80, יש לי כבר, הייתה, יצאה כבר לפנסיה, בגיל שלה היא כבר לא עבדה. וכולי, אז אנחנו אמרנו לאיש של הזה, תראה, אבא שלי נשאר לבד. כמה שנים הוא כבר נשאר לבד? וחוץ מזה, הוא אומר, אולי יותר טוב לא לבד?
אז אנחנו צריכים לשלם להם.
ככה זה עובד. אבל זה מבט, כן, המבט של ביטוח, זה מבט משפטי וכולי, אבל המבט של התורה, החיים הם... זה מאוד 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 משמעותי הדבר הזה. יש פה שוב שני היבטים. ההיבט המוסרי, היחס לקרובי משפחה והיחס למוות. כן, אנחנו לא מקבלים את העובדה ולא מוכנים להסכים איתה עם העובדה שהעולם הזה הוא עולם בעייתי. אנחנו שואפים, זה אמונת הייחוד באמת. אמונת הייחוד אומרת, זה סיפור שמספרים אותו, לא יודע אם הוא היה, שנפוליאון הגיע לבית הכנסת במוצאי שבת, הוא שומע יהודי, אומר, כולם עמדו שם קידוש לבנה מחוץ לבית הכנסת. עכשיו, יש נוסח שמופיע בסידורים האשכנזים, בסידורים הספרדים זה לא מופיע, קידוש לבנה. יהי רצון מפניך, השם אלוקי ואלוקי אבותי, למלות פגימת הלבנה, ולא יהיה בשומיות. לפי ההגדה, נפוליאון שואל את היהודי, על מה אתה מתפלל? אז הוא אומר שהירח, הוא אומר, מה? תגיד לי, פרנסה יש לך? הוא אומר, לא כל כך. בריאות? שאלה תדע מצרות. לפחות זוגיות טובה, אבל במה שמטריד אותך זה הלבנה. מה קורה איתך? מה התשובה לטענה של נפוליאון? התשובה היא, אנחנו מאמינים בזה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. והעולם אמור להיות מושלם. חז"ל אומרים, איך אדום מייסורים? תנסו לתאר סיטואציה. כן, אדם, אני באמצא באיזה... הוא צריך להוציא שקל איזה מכונה שם בבית הכנסת, אני יודע, להוציא, או במקפה, להוציא מגבת. כן? יש לי בכיס, אני יודע, 10 מטבעות מתוכם, 9 מטבעות של 10 אגורות, ומטבע אחת של שקל. אני בכזה מקרה מכניס את היד, מוציא את כל המטבעות, או כמה שיותר, כדי שיהיה מקסימום סיכוי שיעלה גם המטבע של שקל. האדם שעליו מדברים, מכניס את היד, מוציא מטבע אחד. יצא 10 אגורות. איך אדום מייסורים? לא מבין, חסר רוצים ללמוד אותך שבדרך כלל יוצא המטבע, נכון? מי ישראל אני בך, זה לא עובד. התשובה היא, חזל אומר לך, תדע לך, באופן תיאורטי, הקדוש ברוך הוא ברא עולם, ואין עניות במקום השירות, ואין עניות בבית המלך, אין סיבה שלכל גלידה יהיה דובדבן. הקדוש ברוך הוא ברא עולם אחר. אבל מהרגע שכבר חסר דובדבן באיזושהי גלידה, מתחיל החשבון. יש הקדוש ברוך הוא הרבה חשבונות. יש לו חשבון שנוגע לחטאים של בני אדם, והעונש שמגיע להם, השכר שמגיע להם. יש לו חשבון של ניסיונות שהוא רוצה לנסות בני אדם. יש לו גם תפיסה איך העולם צריך לנהוג, כן? מה דורשים מבני אדם. העולם הוא כמו שאנחנו מכירים אותו. אבל באופן עקרוני, הציפייה העקרונית היא שכל דבר יהיה מושלם. אמרתי קודם, אהבת התענוגים בתשלום כל תנאים. זה מוזכר בעשרת ישרים בהקשר הפוך, כאילו, אבל אני משתמש בזה באירוניה. כן, זה אומר שאנחנו מסתכלים בעולם, העולם אמור להיות מושלם. וחלק מהעבודה שחז"ל רוצים לחנך אותנו זה להסתכל על העולם, וכל פעם מחדש להיות מופתע מלמה זה לא עובד. עכשיו, זה לא נועד כדי שנחיה באשליות. זה לא נועד כדי שלא נתארגן נכון, או כדי שלא נעלה. זה נועד כדי שנהיה כמו ילד תמים, שמסתכל על העולם ומצפה להכי טוב. כמה מוטיבציה זה יכול לתת לנו כדי לקדם דברים, כדי לפעול. וגם בעיקר, יש פה תפיסה עמוקה מי הוא הקדוש ברוך הוא. בסופו של דבר, הסוגיה היא אמונת הייחוד. מי הוא האלוקים? אנחנו מכירים את האלוקים מהעולם שהוא ברא. כן, אם אני לא... אם אני רואה עולם דפוק, ויש לנו נטייה כזאת, לקונן ולבכות על העולם, זו נטייה מוכרת. כן, אז יש פתרון אחד לבעיה הזאת שאומר, אל תפתח ציפיות. הגישה של חז"ל היא הפוכה. למשל, כן, אני, כל אחד מאיתנו יצא להיות כמה וכמה פעמים בחופה. בכל חופה עומד בן אדם מבוגר בקצה, תבדקו, אחד האנשים המבוגרים מסתכל על החתן והכלה, והם צעירים. שיאמינו. מסכימים איתי?
עם חיוך שאומר הכל.
כן? חז"ל עשו הכל כדי שלא נאמין לו. כדי להגיד שהחתן והכלה צודקים ולא הוא. הם עטפו את החתונה עם כל כך הרבה דברים, ושימו לב, יש שני דברים גדולים מאוד שיש ביהדות, שהם לא מופיעים בשום מקום בסידור התפילה, חוץ מבברכת נישואים. צלם אלוקים וגן עדן. כן? אשר יצר את אדם בצלמו וצלם דמות תמליתו והתקין ממנו בעניין הדעת ושמח תשמח רעים אהובים כשמח יציר חו בגן עדן. אני שאלתי את רמוי ששואל את השאלה הזאת והוא היה לו יכולת לתאר שאלות ולצבע אותה. מה גן עדן? גן עדן איננו. אין דבר כזה. מה זה שמח תשמח רעים אהובים כשמח יציר חו בגן עדן? כן. מה פתאום? שמעתם פעם מאדם מברך את השני שתחיה לעולם? יש מקום אחד כזה בתנך, אבל שם זה הקשר אחר. יחי אדוני המלך דוד לעולם. אבל למה אנחנו מברכים תמיד? אריכות ימים, למה? אין. יש מוות בעולם, וזה המציאות. מה פתאום לברך שיהיה כמו בגן עדן? התשובה, יש משהו אחד מגן עדן שקיים. בניסויים. לא נעריך עכשיו, אנחנו עסוקים ללכות תבילות. אבל זה פעם תלמדו הלכות שבע ברכות, אני אבוא לדבר על זה. כן, אבל העיקרון הוא שהציפייה שהחיים יהיו, אנחנו עסוקים בלבנות אותם, ורוצים שתהיה לנו מוטיבציה. אני אגיד לך דבר ששמעתי פעם מהרבול באופן אישי, כי היה לו סדר לרבול בשעה מגיע כל שנה בין הזמנים של אב לנופש לצפת, ושם הוא היה מגיע למגרת אבא שלי, שיהיה בריא. כל פעם. והסדר הקבוע היה שאני הייתי הולך לקחת אותו מהאכסניה שלו, את הרב הרבנית ואולבן, הייתי הולך אותם בדרך ומחזיר אותם חזרה. סך הכל אולי שש או שבע פעמים זה היה, וזה השיחות שהיה לי עם הרבול באישית. קראתי את הספרים שלו ושמעתי את השיחות שלו בישיבת מיר, אבל השיחה האישית, אלה הם היו השיחות. אז פעם שהייתי אצל איפה חסתי?
שרב שמע
מהרב וולבן. מה?
שרב שמע מהרב וולבן
משהו. כן, אני לא זוכר כרגע בדיוק מה היה. על כל פנים, אולי אני זוכר עוד רגע, אבל הוא אמר, הדבר הזה הוא שהיחס שלנו לחיים, היחס שלנו הוא אמר שדבר נפלא, הגמרא בנידה אומרת שהוא בא בימי אמו, נר דלוק על ראשו, וצופה מסוף העולם ועד סופו וכו'. אז אני התחלתי לשאול אותו, יש היום אולטרסאונד, אפשר לראות מה קורה עם עובר, זה לא בדיוק מתאים, כן אותי. אז הוא אמר לי, אני אגיד לך, זה לא השאלה שמטרידה אותי. אותי מטרידה שאלה אחרת. למה אין אף כמיני? מה חז"ל רוצים בלספר לך דבר כזה? שאיך אומרים שתרצה לחזור חזרה מה המטרה? אז הוא אמר לי, אני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב שהכוונה של חז"ל היא ככה, וזה משפט אדיר. הוא אומר, בעולם מקובל הביטוי הזה, שנקרא גן עדן האבוד. האדם חי בעולם מתוך איזשהו ציור של יופי, של שלמות, והוא פועל לנסות להגיע אליו. תלך תשאל פסיכולוגים, מאיפה מגיע הציור הזה? אני אגיד לך, מאיזשהו רגע שאדם, ילד קטן, נמצא עם אמא שלו וכו'. אומרים חז"ל, לא, הציור לא מגיע מהניסיון. הוא מגיע מלפני הניסיון. הוא מגיע הוא שייך למערכת של... זה המקור של כל המציאות האנושית. זה מדהים הדבר הזה, והתפיסה שלנו היא שאנחנו חיים את השלמות, והחיים הם מאוד מאוד מרכזיים, מאוד מאוד חשובים, לא רק החיים, הקשר של אדם בחיים, קשר עם משפחה וקשר עם חברים. לפני תקופה הייתי אצל יהודי אחד שעבר באמת אירוע לבבי קשה, ועשו לו אחיה, והוא חזר, ברוך השם, הוא עוד לא יוצא מהבית, אבל הוא כבר מצב טוב, ואמרתי לו, כשאתה נוסח שכתוב בגמרא, בריך רחמונה דייה וחלון ולא יאה וחלאף, שימו לב למילים, ברוך השם שנתן אותך לנו. תגיד לי, מישהו נתן אותך לי? מה זה דייר? כן, הקדוש ברוך הוא נתן אותו לעצמו. לא, כל אחד מאיתנו הוא חלק ממערכת חברתית, אנחנו שייכים לחברים שלנו. כן, הקשר החברתי, שימו לב כמה משקל נותנים לך חז"ל לקשר, קל וחומר, קרובי משפחה. כן, וזה מאוד מאוד משמעותי. כן, הקשר, קשר של אבא ואמא, קשר של אחים ואחיות, קשר של בנים, כן, יש הרבה בחינות. גם קרובים רחוקים יותר יש להם משמעות בהלכה. כן, יש בחינה של הלכות אבלות לקרובים יותר רחוקים, קצת מנהגי אבלות וכו'. כן, וזה אמיתי. זה אמיתי, זה עמדה מוסרית שכוללת, שוב, אני מדגיש, יש פה שני היבטים. זה כולל יחס לחיים, לאדם, לקרובי משפחה, וזה כולל יחס לקדוש ברוך הוא. כן, אנחנו מבינים שהעובדה שיש מוות בעולם, הקדוש ברוך הוא לא שלם איתה. איך אומרים? הוא יחד איתנו יושב ובוכה. יקר בעיני השם, המוות לחסידיו. יקר זה כבד. כן? לא המתים יעלו כאן, תראו איזה מילים. מה בצע בדמי בריתי אל שחת, היותך אפר, יגיד עמיתך. כן, אומר חזקיהו המלך, אב לבנים יודיע את עמיתך. החיים כאן הם הנושא. כן, השמיים שמיים להשם וארץ נתן לבני אדם, לא המתים יעללו כה ולא כל יהודי דומה, ואנחנו החיים, לברך כה, החיים הם המקום שהקדוש ברוך הוא ברא אותו כדי שבו אנחנו נעשה את מה שנכון לעשות, בו אנחנו נפעל בצורה נכונה, ואחד הדברים הכי משמעותיים בחיים הם הקשרים של בן אדם. אדם שחי לבד, הוא לא בן אדם. יש מצבים טרגיים כאלה, אבל עקרונית זה לא הדבר הנכון, זה לא הצורה, זו לא הצורה. והלכות אבלות צריך להפנים את הצורה, הלכות אבלות, וזה כלל גדול בחיים, לא רק הלכות אבלות, גם הלכות חג. המטרה היא ליצור אווירה מסוימת, וההלכות הן מסגרת חיצונית, מעשית, שמבטאת. כי לך תדבר על הרגשות באופן מדויק, זה מאוד קשה. אז ההלכות, הצורה החיצונית היא יוצרת את האווירה, ותראו באמת שלפעמים בא בן אדם ואומר, יש צורות אחרות איך לבטא אבלות. לכל צורה, לכל טקס, יש את המסר המוסרי שעומד מאחוריו. כן, כשאומרים לך, לצורך העניין בעולם, שאבל לובש בגדים שחורים, זה מסר. זה מסר מסוים. זה מסר אחר לגמרי, מה שאומרים לבן אדם, אבל קורע את הבגדים שלו ויושב על הרצפה. זה מסר אחר לחלוטין. כן, והלכות אבלות של חז"ל, הם המסגרת, הם הצורה, הם הביטוי למשמעות. והמטרה של זה היא קודם כל שנתייחס רגשית, כן? חז"ל אומרים, בגמרא בתניא, כתוב שם על רב כהנא שנפטרה לו בת, ובאו לנחם אותו והוא לא בוכה. אמרו לו חז"ל, מה זה, תרנגולת הוצאת מהבית? אז הוא ענה להם תשובה, הוא אומר שהיה פה רופא, והרופא אמר לי שהבכי, יש לי מחלה בעיניים, והבכי מזיק. בסדר, אז יש סיבה למה הוא מתאפק. עכשיו, אני גם לא בטוח שתמיד דמעות זה תמיד המבחן, אדם יכול להיות כאוב מאוד ולהביע את זה בצורה שונה, אבל העיקרון, כן, זה לא עובד ככה. החיים הם לא... הם לא פונקציה. החיים הם דבר משמעותי, ובאחד המקומות שזה הכי בא לידי בידוי, באבלות. כן, אבלות היא שמה את המושג של קרבת משפחה במקום מרכזי, במקום חזק, במקום משמעותי, ואומרים לך, תן לקדוש ברוך הוא, המבחן של בן אדם, או אחד המבחנים של בן אדם, זה איך הוא קשור לקרובי המשפחה שלו. איך הוא קשור לילדים שלו, איך הוא קשור לאחים ואחיות, איך הוא קשור לאבא ואמא, לאישה, לבעל. כן, זה, אדם יבוא, אני יש לי חלום כזה לעשות מהפכה. כן, אני רוצה שכל אדם דתי ישאל את עצמו, כן, מה הקדוש ברוך הוא, איך הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא רוצה ממני. אז אנשים שואלים את השאלה הזאת, חושבים, הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אלמד יותר, וזה ודאי נכון, הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אתן צדקה, הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אלמד, ידע הלכות שבת, הקדוש ברוך הוא רוצה שהקשרים שלי, קודם כל הקשר הזוגי, ואחר כך הקשרים עם אחים, אחיות, הורים, יהיה ברמה אחרת. יכול להיות שהקשר שלכם כבר מצוין, תחשבו, אולי הקדוש ברוך הוא רוצה יותר. יום אחד התקשר אליי בן אדם, בתקופה שלפני יום כיפור, והוא שואל, החיים הם בסדר. יש סיבה להשקיע יותר או שלהשקיע בתחומים אחרים, כאילו, אמרתי לו, תחשוב, אם הקדוש ברוך הוא, איש ואישה זכו שכינה ביניהם, נכון? כן? הבסמיגדה שלך הוא מספיק טוב, או שהקדוש ברוך הוא מגיע לו יותר טוב. תארו לעצמכם שכל בית של יהודים מירי שמיים, אנשים יבינו שזה מה שהקדוש ברוך הוא מצווה. לא תמיד יצליחו, לפעמים יש תקלות. אבל באופן עקרוני יבינו שזה אחד הדברים הכי משמעותיים שהקדוש ברוך הוא רוצה ממני, שהזוגיות שלי תהיה ברמה טובה. כן? שהקשר שלי עם אחי, עם אחותי, כן, יהיה משמעותי. כל אחד לפי התנאים, אני לא נכנס כן, אתה יודע, לפעמים האדם עסוק ואין לו זמן, אבל כן, שהקשר הזוגי, לפעמים אני פוגש אנשים ואני אומר, רבו ישראל, מתי יש לך זמן להשקיע בזוגיות? תשמע, בשבת וזה, אני אומר, אתה יודע, לפעמים אני קרוע בין השאלה אם להגיד לבן אדם להשקיע זמן בלימוד תורה או להשקיע זמן בזוגיות. לא יודע מה יותר חשוב. לכאורה זוגיות יותר חשוב. כן, וזה גם חשוב, בסופו של דבר זה חשוב לי הכל, זה הכל תלוי בזה. אבל אני מדבר עכשיו לא על ההיבט הזה שזה טוב וזה תורם וזה טוב לילדים, כן, העולם אומרים, אתה רוצה לתת מתנה טובה לילדים שלך, תאהב את אמא שלהם. זה משפט אדיר ונכון, אבל אני מדבר עכשיו על הצד המוסרי. איך זה אמור להיות? איך הקדוש ברוך הוא רוצה? זה בסמי קדוש. החיים הם, וזה, אני משוכנע שהאילכוס אבלוס נועדו לתת לנו תפיסה איך להתייחס לחיים, שזו תפיסה שיכולה לשים אותנו במקום אחר לגמרי. במקום אחר לחלוטין. כן, אני הייתי, שישבנו שבעה על אמא שלי, אני לא, כאן אנשים נכנסים, אתם מתחילים לספר סיפורים, מתחילים לדבר על כל מיני, אתה יודע, אחד למד איתי לפני כך וכך שני, תגיד לי, כשבאנו, למדנו בישיבה, מי היה אז המשגיח? חוץ מלאדם אחד שלא עשיתי לו את זה, לכל אחד אמרתי לו, סליחה, אני עכשיו עסוק, אתה רוצה, מאוד חשוב לך לזכור, אני מוכן לקבוע איתך שיחה אחרי השבעה, עכשיו אני רוצה לדבר על אמא שלי. כן. רב גרשת, אין לי תן הגיע ללחם את אבא שלי, לא אמרתי לו מה לעשות, אני לא, אין לי כאילו זה, גם הבנתי שזה הכבוד של אמא שלי שהוא בא וכו'. אבל כל האנשים אחרים, מה זה הדבר הזה? אני לא, אני אסור לי ללמוד תורה, ואם אני יכול עכשיו לדבר, כן, אחד אמר לי, תגיד לי, כשבאתי לגור בצפת, מי היה אז ראש העיר? כאילו, מה קרה לכם?
מצחקים גם שבאבלות יושבים וצוחקים וזה,
זה טבעי. זה טבעי קצת,
שזה בגלל... בתוך האבלים עצמם זה כבר משהו אחר.
כן, אבל אני לא מדבר על לבוא בעמדה שאסור, זה לא הנכון, זה לא הגישה הנכונה. אבל תבינו, לחשוב טוב על הדבר הזה. היה פה בן אדם, הבן אדם הזה היה עולם שלם. אני אגיד לכם עוד מאמר חז"ל, הגמרא בפסוחים אומרת שיש שלושה קולות שהולכים מסוף העולם ועד סופו, והקדוש ברוך עשה חסד עם בני אדם שלא שומעים אותם. קול אחד זה כשאדם נולד. קודם אני אנסה להסביר מה הכוונה קולות שהולכים מסוף העולם ועד סופו. יש כזה ביטוי, אומרים אותו על, אמרו את זה פעם על, 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 על היה בחור יהודי בשם הרשל גרינשפן, שהרג את הקונסול הגרמני באנגליה ב-1938, וזה גרם לליל הבדולח.
בצרפת.
בצרפת, כן. וזה גרם לליל הבדולח. אז זה אמרו, כאן עצר העולם את נשימתו. כן. יש אירועים כאלה שהיה צריך להיות שכל האנשים בעולם יעצרו באמצע הלימוד, באמצע העבודה, באמצע השנה. אתה יודע מה קרה? נולד בן אדם. בן אדם חדש. אתה יודע מה, זה אדם, זה חיים שלמים, עם חלומות, עם זה, עולם שלם. אבל אם זה היה ככה, לא היינו יכולים לעשות שום דבר שלם, כי כל הזמן נולדים אנשים, הקדוש ברוך הוא ריחם בני אדם, והכל הזה שקט. כל שני כשאדם נפטר. אתה יודע מה הפירוש שאדם נפטר? היה אדם שחי פה. לא משנה כרגע, לא בין כמה הוא היה, כן? החיים שלו נפסקו, נגמר הסיפור, עולה לבית דין שמעלה, הוא מסייע את הסיפור, הצליח, לא הצליח, סיים את החיים, כן, נגמר. היה צריך להיות שכולנו נעצור, נפסיק לדבר, נפסיק לאכול, נפסיק לשתות, נפסיק זה. אבל שוב, החיים צריכים להימשך, אז הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד. הקול השלישי שזוג מתחתן. סיפור חדש. כן, אני אמרתי פעם פשט שחזל אמרו שכל הנהנה מסעת חתן ולא מסמכו עובר בחמישה קולות. הכוונה היא ככה, הקול של הזוג שמתחתן סגור, לא שומעים אותו בכל העולם, אבל פה באולם, אדוני, תקשיב, פה אתה יכול לשמוע את הקול. באת לפה עד לפה,
תאזין.
לפחות תאזין לקול הזה, אל תהיה עסוק בשניצל וזהו. כן, תשים לב מה קורה. כן, אנשים מתחתנים ומתחילים פה חיים חדשים וכו'. אבל זה אומר, כן, הבן אדם הוא יצור מאוד דרמטי, מאוד משמעותי. אדם היה פה חי והוא נפטר, אנחנו צריכים, אנחנו קרובי המשפחה לפחות, צריכים לעצור בשבוע ימים, שבוע ימים, זה מאוד דרמטי. ההלכה אומרת שלאבל אסור להרים תינוק ולחבק אותו. אלא אם כן זה לצורך התינוק. פירושו, אין חיים. אין חיים. יש, אם התינוק צריך, התינוק לא אמור לסבול מזה שאמא שלו אוהב לה. אבל, אבל, אבל עקרונית, כן, זה לא, זה לא זמן לשעשוע. אין, למה? תשמע, חיים לא, קרה משהו מאוד מאוד דרמטי, מאוד מאוד משמעותי. זאת המטרה. המטרה של חז"ל ושל שורש הדברים הוא בתורה. מצאנו אבלות בתורה, אבלות סיום ראשון דאורייתא, כן. אנחנו מחלוקת בפוסקים, איך נוהגים, אנחנו אשכנזים נוהגים, נוסח אשכנז, נוהגים שלא מניחים תפילין ביום הראשון, כן, ביום הראשון של השבעה. לא מניחים תפילין, זה אתה רואה את זה, כן? אבל החיים, במפורש, אי אפשר להמשיך את החיים כרגיל. וזה המטרה, גילכו סבילות את כולם, הם המסגרת החיצונית של הרעיון הזה. זאת המטרה של האבלות, זה האופי של האבלות, וזה אפילו לא לחזור בתשובה. זה ממילא מכריח שאדם יחשוב יותר ברצינות על החיים וכו'. והראיה היא פשוטה, תשעה באב הוא יום של אבלות, ואנחנו לא אומרים סליחות. למה? כי האבלות סותרת את התשובה. בי"ז בתמוז, בזה אנחנו אומרים סליחות. בבית האבל לא אומרים תחנון. למה? כי התשובה זה כבר צעד הבא, שבו אני חושב על איך מתקנים ואיך ממשיכים הלאה. אדוני, עוד לא הגיע הזמן. עוד לא הגיע הזמן. עכשיו אנחנו עוצרים, לא יודע מה יהיה. אל תשאל אותי מה יקרה, לא יודע. לא יודע מה יקרה. כל זה, הצורה וזה בא ליצור יחס עמוק מאוד, גם לקריבת משפחה, גם לחיים וגם לקדוש ברוך הוא.
מה עם כל היחס של עולם הבא לכאורה? האם אנחנו באמת מאמינים בזה? אז יש עתיד מצוין, וכאילו, בסדר, מתקדמים לשלב הבא.
העולם הבא לא יכול לבוא במקום העולם הזה. אנחנו לא יכולים, עולם הבא, עין לא ראתה אלוקים זולתך, יעשה לה מחכים לו. אתה לא יכול לחיות עם מערכת שאתה לא מכיר אותה, זה רק מבלבל את כל התפיסה שלך. יש אגדה כזאת, ככה מספרים, אני לא מאמין שזה היה, אבל אגדה שמספרים על הנוצרים, שהיה במסע הצלב, הבא פעם קבוצה של צלבנים, הלכו, התפקיד שלהם היה להרוג מוסלמים, ונוצרים צריכים להשאיר בחיים. אז הם הגיעו לאיזה כפר, וכולם ישנו שם. עכשיו, כשאתה צריך להרוג אנשים, אם הם ישנים, זה אופטימלי. כן, אין לך התנגדות. אבל הייתה בעיה קטנה, שלא ידעו אם הם נוצרים או מוסלמים. אז לפי האגדה שאלו את הכומר, הוא אמר, תראה, בוא נהרוג אותם. אם הם צדיקים, נשלח אותם לגן עדן. אם הם רשעים, נשלח אותם לגיהינום. זה קיצוני עד כדי כך שאני לא מאמין שהוא קרה. אבל הרעיון שעומד מאחורי הסיפור הזה, זה שחייבים לזכור שאנחנו עסוקים בעולם הזה. אנחנו, התורה מכוונת לעולם הזה. זה נכון שכל מה שיש בעולם הזה, יש לו גם קיום בנצח, אבל אנחנו לא, עין לא ראתה אלוקים זולתך, אנחנו, עולם הבא יגיע, אנחנו נעסוק בו אז. אנחנו עסוקים בעולם הזה, ואתה רואה שכשבן אדם חולה, אנחנו הופכים את כל העולם בשביל, בשביל, כן, בשביל להציל אותם.
איך זה מסתדר עם כל העולם בן הפרוסדור וגם שה... קדוש ברוך הוא מעיד, חלילה, כל העולם ניזון מחלילה בני, וחלילה בני מסתפק משבת לשבת בקו חרובית.
שני המאמרים שאתה אומר, אפשר, צריך להפריד ביניהם. המאמר אחד שאתה אומר שהעולם הזה הוא פרוסדור, זה בא להגיד לבן אדם, יש רגעים כאלה בחיים, לא יודע אם לכם, אבל יש אנשים שקורא להם רגעים בחיים, שהם מוצאים עולם הזה במובן הפשוט של המילה. לא עסוקים בלבנות את החיים, עסוקים בזה, ואז צריך להציג גם עוד תמונה שהיא נכונה, אף פי שהיא לא יכולה להיות התמונה השלמה. אנחנו לא יכולים לחיות בצורה כזאת. אנחנו עסוקים בלבנות, עסוקים בזה. הייתי פעם אצל הרב טאובר בשבת, והוא אמר שם כנחמה, ככה אומר, אדם שהזוגיות שלו טובה, תחיית המתים יהיה יותר טוב. ואז אחד הנוכחים אמר, מה, גם תחיית המתים היא תבוא. חשבתי שהאדם צריך להשקיע בעולם הזה. המאמר השני, אלחנין לבני, זה אומר שכולנו יודעים שזה נכון. שהאושר והשמחה של האדם לא תלויים רק בכסף. הכסף הוא טוב וחשוב ונעים, ואני מאחל לכולם פרנסה ברווח ואפילו עשירות. אבל החיים, כן, כל אחד, תשאל כל נער מגיל, לא רוצה להגיד גיל, מה יותר חשוב, זוגיות טובה או כסף? רק שאת הזוגיות אנחנו לא רואים. אתה לא רואה, כולם מחכים אותו דבר, ואתה לא יודע מה קורה, ואת המכונית אתה רואה. גם זה לא אומר שיש כסף. לפעמים זה, אני פעם נסעתי, זה יהודי עשיר גדול שרצה, הייתי לומד איתו חברות, אז בדרך כלל הוא בא ללמוד איתי, פעם אחת הוא שלח את המכונית, את הנהג שלו להביא אותי אליו. זו מכונית, אני לא ידעתי ששאלתי את הנהג ככה, ראיתי את התכונה, אמר לי, זה עלה 1.5 מיליון שקל. ונעצרנו בכניסה להרנוף באיזשהו חפץ חשוד, נעצרנו כמה דקות, דופקים אנשים בחלון. זה בחור, אתה יודע, בחור וישר יושר ככה, יושב כזה, תגיד לי, איך יש לך את הרכב הזה? הוא אומר, ככה זה, למי שיש, יש. אבל הבית היה אריאל קור. אבל זה צחוק, אבל בדרך כלל אנחנו רואים כסף, רואים את זה, זה נראה לעיניים וזה לפעמים מבלבל אותנו. חזרנו ממך שאדם יכול להיות עם מעט מאוד כסף, ולא שזה ברכה להיות אני. אבל יש מצב שבו אדם עם מעט מאוד כסף, הוא עדיין יותר מאושר ויותר שמח, והחיים שלו יותר.
אז יש להם בסיגוף. אין עניין בסיגוף.
אין עניין בסיגוף.
בתיאוריה.
כשכתוב על חיי צער, תחיה שם, פת במלך תאכל, ולחם צער ומים לחץ. כן, אתה יודע מה זה לחם צער ומים לחץ.
בגט
עם סודה. כן, אבל זה לא בא להיות, זה לא בא להיות, כמובן, אם אדם רוצה לגדול בתורה, להיות תמיד חכם גדול, צריך להיות מבין, הוא צריך להבין שבסיטואציות מסוימות זה ידרוש לנו מחירים. אתה לא יכול להגיד, אני רוצה לחיות חיים, כמו להיות ראש ממשלה. יבוא אדם וגיטר, אני רוצה להיות ראש ממשלה, אבל תשמע, חשוב לי מאוד 8 שעות בלילה, ושלוש פעמים ביום לאכול אוכל מסודר וכל זה, תשמע, ככה לא תהיה ראש ממשלה. מה? לא, לא, זה לא נכון.
כן, ואז עכשיו רוצים להעיף אותם על זה שהם ישנו.
לא, 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 יש לך טעות גדולה. להיות ראש ממשלה, להגיע לזה, זה דורש המון המון עבודה ולהיות מוכן להשקיע. יכול להיות שברוב הפעמים היה לו הרבה כסף. זה לא קשור. אתה צריך לבוא עם נכונות להשקיע ברצינות. כן, אתה לא יכול... עכשיו, לא כל אחד צריך להיות ראש ממשלה, ולא כל אחד צריך להיות לזכות לכתרה של תורה. זו דרגה מיוחדת. אבל מי שרוצה לזכות לכתרה של תורה, חייב להבין שזה דורש השקעה רצינית רצינית.
זה יכול להיות.
במקרים מסוימים. כמעט תמיד זה דורש השקעה, לפעמים ההשקעה תגיע עד לכך. כן, לא יגיד, אני רוצה, זה בסדר, אתה רוצה לישון 8 שעות בלילה, זה בסדר גמור. אתה רוצה לאכול 3 ארוחות ביום, זה גם בסדר גמור. אתה רוצה גם ללכת לתיין עם אשתך כל יום, גם בסדר, הכל טוב ויפה.
הקדוש ברוך הוא תלה את ההצלחה בתורה בהתחסדות, במנוניה,
אני לא יודע אם זאת ההגדרה.
ככה,
בזה, בעבוד. אז אני אגיד לך איך אני קורא את זה. אדם צריך לדעת שהפרויקט הזה, לזכות לכתרה של תורה, דורש השקעה רצינית. זה דורש להיות, זה לא, ואני רוצה להגיד לך עוד דבר, תחשוב שלהיות תלמיד חכם היה עניין של, איך אומרים, תואר ראשון באוניברסיטה, 4 שנים, למדתי, נהייתי תלמיד חכם. כמה כבוד יהיה לך לתלמיד חכמים? תלמיד חכם זה לא מקצוע. תלמיד חכם זה דורש מבן אדם לחיות חיים אחרים. כן? זה, איך אומרים, אנחנו לקחת...
קיצוני מדי.
זה לא, כמה אנשים אתה מכיר שהם אוכלים פת במלח? אבל הם מוכנים לחיות פת במלח, בחלק מהסיטואציות...
לא,
זה לא הכוונה. כן. זה דורש השקעה. בדרך אגב, אני אגיד לכם משפט, אנחנו נסיים, משפט שאמר לי רמוי שאומר לי, תראה, אם היו אומרים לי כשהייתי בחור, שאני צריך לוותר על הנאות העולם הזה כדי ללמוד תורה, לא הייתי נשאר דתי. השנים ההם היו, המצב בארץ מאוד קשה מבחינה דתית. הוא אומר, לי אמרו, ולא רק אמרו לי, אלא הראו לי את זה, איך אפשר להשיג בתורה את כל ההנאות של העולם הזה. וככה אני חי. מי שהכיר את רמוי שראה שזה היה ככה, ככה הוא חי. כן, הוא באמת, אני פעם קניתי ספר שנקרא ברית כהונת עולם. ספר גאוני, יש לו מאמר על פורים עם 80 עמודים. ממש, הראש מתפוצץ מהחישובים ומהטענות, כן. נתתי, קניתי 2 עותקים, אחד נתתי לרמוי ש... אחרי שבוע וחצי, רמוי שאומר, תדע לך, נסעתי עם הספר שקנית לי מתל אביב לניו יורק, פעם ראשונה בחיים שלא נרדמתי כל הטיסה. כן? יושב בן אדם. דרך אגב, פעם ראיתי את רבו חמוד חזכי, טסתי פעם אחת לניו יורק, וישב שם רבו חמוד חזכי, זה היה מדהים. אני אומר לך, אדם בן לפני 5 שנים זה היה. הוא היה בן 80 וכמה. אדם לא נרדם אולי 15 שעה. יושב ולמד. זה באמת...
ונהנה מזה.
כן, כן. עכשיו, זה באמת יוצר אנשים אחרים, וזה הכוונה, זה הכוונה. אין אינו של הקודש ברוך הוא צרה בזה שאתה אוכל ונהנה מהאוכל. זה יכול יותר מדי, תשאל את הרופא אם הוא ממליץ, יש לי עין, אבל לאכול בריא ולאכול נכון, זה דבר טוב.
זה לא בא לבטאת מה שהמציא הסשור מדבר, שאדם כאילו שלא יכול לרחוש תורה עם תוך כדי שהוא גם שקוע מחובר להנאות?
השאלה איך אתה מסתכל על זה?
אומר המציאת השרים, אומר באופן משמעות, הנאות העולם הזה נועדו לשתי דברים, שיהיה יישוב דעת ונחת רוח. זה לא שונה, יישוב דעת זה ראש צלול, כן, לא יודע את זה, ונחת רוח זה מצב רוח טוב. להיות פחות ממצב רוח טוב אין סיבה.
אז
כן, האוכל לא... אתה שואל אותי, האם, איך אומרים, כולנו יודעים שלאכול יותר מדי הרבה, זה לא רק עושה בדיוק נחץ רוח ויישוב דעת, ויש כמה וכמה דברים, וצריך לחשוב גם על מה המשמעות של דברים לעוד 20 שנה ו-30 שנה וכולי, אבל לא באתי להוריד לכם את המצב רוח. יכולים לאכול בנחץ וכולי. אבל אין, איך אומר הרמב״ם, יראה בתחילת המחשבה שחורבן הגוף הוא בניין הנפש, וחורבן הנפש הוא בניין הגוף. יש מבט ראשוני, שטחי, שזה הולך בסתירה. זה לא שאני אומר, יראה בתחילת המחשבה. היה לי איזה ויכוח אתמול עם בחור אחד, אמר לי, לא, כבר בתחילת המחשבה רואים את זה. או שבתחילת המחשבה...
למה זה יראה?
איפה הוא כתב את זה?
שמונה פרקים. פרק ד' בשמונה פרקים.
הוא אומר שזה רק תחילת המחשבה, אבל זה לא...
תפתח ותראה אם אני זאת דקו הבחור, הוא צודק, תחליטו אתם.
אמרו לך את המילים, יראה. אם זה מתחיל עם יראה, זה ודאי.
אולי הרב התחיל להעביר לנו סדרה על שמונה פרוקים, אז נוכל להעמיק בזה.
אפשר? שמונה פרוקים אתה יכול לצטרך, יש את זה בכל בית.
להבין את זה, זה...
אפשר, כן, זה שתי רמות. קודם כל צריך לקרוא ולראות מה כתוב, ורק איך אפשר לדון על המשמעות. כן. עוד מישהו רוצה לשאול משהו לפני ש...
זה שבוע הבא.
אנחנו עושים את זה בקהילות מסוימות.
נכנסת לסוגיה גדולה, מאיפה המקורות של זה וכו'. תראה, אלה שנוהגים לעשות סעודה ביורצייט, המשמעות של זה שהצדיק שנפטר, או יש צדיקים כאלה שכשהם נפטרים, הם לא באמת הולכים. אלא יש משהו שנשאר מהם פה לתלמידים, לעם ישראל, והמשהו הזה הם שמחים בו שהוא נשאר. זה המשמעות. הם לא שמחים, ודאי שאנחנו שמחים ממה שנשאר. אנחנו לא שמחים ממה שעלה. רק שהטענה, יש לשון בזוהר כזה, שהצדיקים נמצאים בעולם במותם יותר מאשר בחייהם. זאת אומרת, כל מה שהצדיק הוא חי, אז יש לו את המגבלות שלו כבן אדם שיש לו משפחה והוא צריך לפרנס, לפעמים אתה דופק אותו בדלת ואין לו עכשיו זמן, הוא עייף, הוא נרדם וכו'. כשאתה מדבר על מה שהצדיק משאיר לדורות, זה לא מוגבל. כן, התורה שלהם נמצאת לזה, זה, אתה יכול דרך אגב, אתה יודע שכשהאריז"ל לא היה מגיע לקברים, הוא לא היה, לא היה אומר תהילים. הוא היה מתבונן בגדולת הצדיק. כן, היה יושב וחושב, האדם הזה, מה הוא עשה בחיים שלו, איך הוא חי, ואיך, איזה שלמויות היה לו, ומה אני יכול ללמוד מזה. כן, עכשיו, זה אתה יכול לעשות גם כשהצדיק הולך לישון, מה שנקרא, כאילו, זה לא, זה לא, ולכן הצדיקים נמצאים, וזה לא רק היכולת לחשוב, אלא באמת כל אחד מהאנשים הגדולים האלה, וזה לא, לא צריך לחשוב למי זה נאמר, כן, אז הוא כשהוא הלך מן העולם, דרך אגב, אותם חסידים נוהגים לעשות סעודה ביורצייט של אבא ואמא, כי הכוונה היא לילדים, כן, אני, דוד שלי, אח של אמא שלי נפצר לפני שבועיים, ואתה יודע, היינו בלוויה, ואחר כך בשיב, וכו', וכו', תפסתי, כן, אבא שלו, סבא שלי, הותיר עליו רושם אדיר, ותפסתי כמה אני, חלק מאוד משמעותי בהוויה שלי זה סבא שלי. עכשיו, אני כבר לא מדבר על סבא שלי בכלל, אבל זאת אומרת, אנחנו באמת יצירים של ההורים שלנו. אנחנו אומרים, גם אם מישהו חושב שהוא כל החיים עסוק בלהיות לא כמו אבא שלו, זה גם דרך השפעה. זה גם דרך השפעה. לא תצליחו לברוח. כן, אני הייתי בישיבה, אצלנו בישיבה, זו הייתה ישיבה לבעלי תשובה, ועשינו ערב הורים פעם. כל שנה עשינו, אבל פעם אחת אמרתי דרשה כזאת. התחלתי להגיד, ישבו שם, היינו 30-40 בחורים, ההורים שלהם, אנשים מבוגרים יותר, כן, בחלקם אנשים מאוד משמעותיים, כלכלית, ושם האחד שהוא יושב ראש הדירקטוריון של האוניברסיטה העברית. באתי, אמרתי, חבר'ה, אני רוצה להגיד לכם משפט אחד. אתם אשמים. אתם חינכתם את הילדים שלכם להיות אנשים עם תבונה, עם התבוננות, עם רגישות, עם אמיתיות, עם כנות. יש לזה מחיר. יש לזה מחיר. אתם אשמים, אין לכם להתלונן על אף אחד. בסדר, לא התכוונתי להקשרים פוליטיים. שתזכו ללמוד תורה ברצינות, דברים שמחים גם כן, ולדעת, ולחיות, ולהשתמש בתורה ברצינות. אמן.